אנחנו בשיעור הקודם ראינו את תהליך מסירת התורה. ראינו שתהליך מסירת התורה הוא בא לתת מענה לכמה עקרונות. אחד, שיהיה מסירה מדויקת ואמיתית של התורה. אחד מיסודות התורה זה שיש אמת אחת מוחלטת, שהיא לא ניתנת לשינוי, שהיא לא תלויה ברגשות. ולכן משה רבנו נתן את התורה וממנו היא יצאה. יסוד שני שראינו ברמב״ם בהתחלה זה היסוד של היררכיה, כלומר שיש דרך של מסירת התורה והוא בנה את ההיררכיה של אהרון, אחר כך של אלעזר ואיתמר בניו. היסוד השלישי הוא שלמרות שיש היררכיה, אין מניעה מאף אדם להיות ממוסרי התורה. כלומר, כל אחד יכול לגדול בתורה ולהיות ממוסריה. היסודות שראינו בשיעור הקודם. אנחנו נמצאים בעמוד השני בפסקה שמתחילה וכאשר הגיע. כאשר הגיע סוף 40 שנה בראש חודש שבט הקהילם עליו השלום. ואמר להם, הן קרבו ימי למות. עכשיו הוא בא עוד פעם לוודא שמסירת התורה באופן לימודה הוא על פי האמת שהוא קיבל מהר סיני. לכן הוא אומר להם, לכן ישמע מן איזה קבלה הוא שכחה, יבוא ונבררנה לו. ומי שנסתפקה לו איזה שאלה, יבוא ונבררנה לו. על זה אמר הכתוב, הועין משה באר את התורה הזאת למור. כלומר, משה רבנו בא לוודא ולהכריח שהתורה שהוא קיבל מהר סיני, מקדש ברוך הוא ישירות, היא התורה בהבנתה המקורית שהיא נשארת אצל כל אחד ואחד מעם ישראל. כלומר, שתהיה מסירת התורה פרטית ורחבה ומדויקת. כך אמרו חכמים בספרי, כל מי ששכח הלכה אחת יבוא וישנה, כל מי שיש לו לפרש יבוא ויפרש, ובררו מפיו הקבלה ולמדו מהפירושים כל אותו הזמן, שם ראש חודש שבט עד שביעי באדר. אז זה מעשה ראשון. מעשה ראשון שהוא רצה לוודא שהתורה שנשמרת בעם ישראל היא נאמנת למקור, הוא שכל אחד שהיה לו איזשהו ספק יכל לשאול אותו ישירות, והוא ביאר להם את התורה בצורה בהירה ושווה לכולם. מראש חודש שבט. דבר נוסף שהוא עשה בתקופה הזאת לאותה תכלית, היא לרשום עותק של התורה עבור כל שבט, מה שכתוב בפסקה הבאה, קנה מותו נסק בכתיבה, כתב 13 ספרי תורה, כולם גבילים מבית בראשית עד מן בית של בראשית עד למד של ישראל, לעיני כל ישראל. נתן שבט לכל, ספר לכל שבט שהתנהג על פיו, ה-13 נתן ללוויים, ואמר להם בכוח את ספר תורה הזה. אז שני פעולות הוא עשה בשביל לוודא שהתורה נשתמרת באופן שבו הוא קיבל אותה. אחד, שהוא מסר אותה בעל פה, בצורה היררכית, וגם וידא עם כל אחד בקצה, ושניים, שהוא נתן עותק כתוב. ואז עלה אל ההר בחצי יום שביעי באדר, כמו שמתברר בקבלה, והיה זה מותו ביחס אלינו שנפקד מאיתנו. כלומר, מוות של משה היה מוות שונה ממוות של אדם רגיל. הולכן אומר ביחס אלינו, כלומר למה אומרים שהוא מת? הוא מת מבחינת שאיתנו הוא לא נמצא יותר. המיטה היא פטירה מהעולם הזה, אז הוא נפטר, בכלל שהוא לא קיים בעולם הזה מבחינה נשמתית. וחיים ביחס אליו מה שנתעלה אליו, כך אמרו עליו השלום, משה רבנו לא מת, אלא עלה ומשמש במרום. והדברים בעניין זה ארוכים מאוד מאוד ואין זה מקומה. טוב, זה, הוא לא רוצה לפתוח את הנושא הזה של מה היה עם משה, כי עיקר המטרה של החיבור הזה זה אופן מסירת התורה, ובזה אנחנו מתמקדים, ואמיתתה. שלב הבא, נכון, רק שהוא אומר שהוא, היה זה מותו ביחס אלינו, שנפקד מאיתנו, זה הכל. באמת בסדר, אבל נכון. וכאשר מת עליו השלום, וכבר מסר ליהושע הפירושים שניתנו לו, זה, חושב שיש לי פה. וגם, וגם, זה פה. כאשר מת עליו השלום, אחרי שהנחיל לישוע מה שנאצל אליו, מן הפירוש, נראה לי שזה נוסח אחר מצלכם, התבונן בו יהושע ואנשי דורו וכל מה שקיבל ממשה הוא, או אחד מן הזקנים. זה שונה הנוסח שיש לכם?
כן, אין פה מין נוסח.
כן, אבל אני אתן לך את זה, שאני כמה שיש לכולם, ואתה, אני קורא כאן בסביבה וכאשר מת. בסדר? עסקו בהם יהושע ואנשי דורו, וכל מה שקיבל ממנו הוא או אחד הזקנים, אין בו מסע ומתן ולא נפלה בו מחלוקת. כלומר, אנחנו יש לנו מחלוקות בהלכה. איך נוצרו המחלוקות האלה? יש שיטת ראשי, שיטת ראשי, וגם כך כותב אורחים הקדוש, שהמחלוקת נוצרה על ידי שכחה, על ידי שלא שימשו כראוי את רבותיהם. הרמב״ם הוא לא מקבל את התפיסה הזאת, אלא מה הוא אומר? ש... יש עניינים שניתנו בקבלה, ויש עניינים שנלמדו לבד בדרכי הלימוד. זה שיטת הרמב״ם. הוא אומר שמה העיקר של התורה הוא נתקבל בקבלה, לגבי העיקר הזה אין בו מחלוקת כלל. חולקים שאומרים שהכל נתקבל, אבל בשביל מה צריך את דרכי הלימוד? הרי הכל נתקבל, למה צריך את 13 מידות שהתורה נדרשת מהם? אז הסיבה לשיטתם היא שרק לא אמרו להם בהר סיני מאיפה לומדים כל דבר בתורה. אז דרכי הלימוד הם להצליב בין ההלכה שידעו אותה ממשה רבנו למקור שלהם בתורה. אבל את עצם הדין, אוקיי, לשיטת ראשי, הכל ניתן. שאין כאן שיטת הרמב״ם שהעיקרים ניתנו, ולגבי העיקרים האלה שניתנו, לא נפלה מחלוקת. אז הוא כותב, כל מה שקיבלנו הוא אחד מהזקנים, אין בו מסע ומתן ולא נפלה בו מחלוקת. ומה שלא שמעו מן הנביא עליו שלום, יש בסעיפיו מסע ומתן ונלמד בו הדין בדרכי הדין נלמד, לא רק החיבור בין הדין לפסוק, אלא הדין עצמו נלמד בדרכי הדיון. 13 מידות שניתנו לו בסיני, ואין נגיד עוד מידות שהתורה נדרשת בהן. בסדר, שיטת הרמב״ם, התורה מתחלקת לשניים, עיקרי התורה ניתנו בהר סיני, והם עוברים מדור לדור באופן שלא נפלה פה מחלוקת מעולם. כל המחלוקות שיש במשנה, מקורם בדברים שלא נמסרו בהר סיני, ונלמדו בשכל האדם ב-13 מידות, כיוון שהם נלמדו בשכל האדם, אז כיוון שהאדם, השכל של כל אדם שונה, צורת המחשבה היא שונה, אז נפלה בו מחלוקת. המחלוקת הזאת היא לא פגם בתורה, כי זה בסדר, צורות שונות שהתורה מתבטאת בהן, על פי הנשמות השונות שיש לבני אדם. בסדר, אז בעיקרי התורה אין מחלוקת, כי הם נמסרו, בדברים שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא השאיר שאנשים ילמדו בדעתם על פי כללים שהתורה נדרשת, בהם יש מחלוקת וזה בסדר.
קשה להבין את זה. כי ממשה כבר מחלוקת, אבל משהו ברור לך, אז אין מחלוקת.
טוב, אנחנו רואים מחלוקות רק מתנאים.
מתנאים. אז יש פה את העניין של איזה בעיה במסירה.
הרמב״ם לא, הרמב״ם מאוד דוחה את השיטה הזאת, הוא אומר את זה עכשיו בקצרה, ואחר כך אחרי שהוא ידבר על הנבואה, הוא יחזור לדבר על הנושא הזה, הוא יזכיר מי שרוצה להגיד כמוך, ויגיד מה פתאום?
כי כביכול זה, כל אחד לומד אחרת, אז מישהו פה מפשס את האמת.
לא, כי יש 70 פנים לתורה,
זה
70 פנים לתורה, זה בסדר, כי האנשים, הם קיבלו נשמה אלוקית, שהיא שונה בצורה שהתורה מאירה אותה אחד מהשני, ובדברים האלה שהקדוש ברוך הוא השאיר לבני אדם ללמוד מדעתם, זה בסדר שכל אחד, כל אחד יגיד מדעתו, וזה בסדר שיגיעו לדעות שונות, כי 70 פנים לתורה וכולם אמת.
אז לפי הרמב״ם,
אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
אז לפי הרמב״ם, אדם לא יכול להגיד שהוא מחמיר יותר מהשני, והוא יותר צדיק מהשני. כי הוא חושב ככה, והוא פסק ככה, וזה אחרי הפלפול הגדול הגיע נכון. אז כל אלה מחמירים, כאילו חושבים מחמירים, או צדיקים הגדולים.
הנושא של חום הוא אותו.
וכל מי שולח איזה פוסק גדול, אז הוא, כמו שמישהו אמר לי, טרייף.
לא, להגיד למישהו אחר טרייף.
לא, לפי הרמב״ם הוא טועה גמור.
אם השני,
גדולים פסקו.
אם השני שמקל הוא על פי גדולים, על פי סדרה קבלה, אתה צודק, נכון, להגיד טרף זה...
אז אני לא יכול להגיד על מישהו פוסק גדול, שגדול מאותו תקופה הוא נחשב לגדולים, ולהגיד עליו שהוא
הפסיקה שלו... זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל יש בזה משהו, נכון, יש בזה משהו, גם לשיטות אחרות יש בזה משהו.
לא, אפשר לשתות
שום
שיטה, לפי הרמב״ם.
שום שיטה שהיא נאמנת למקור, אנחנו לא באים ליצור קומץ. גם לרמב״ם יש עיקר הרי התורה נמסרו ולא יכולה לפעול למחלוקת, וגם לשיטתו הפירוש של התורה הוא מסור לאנשים מסוימים ולדרכי לימוד מסוימות. לא כל אחד יכול לבוא להגיד בתורה, כן, אני נראה לי ככה.
מדברים גדולי ישראל.
כן, מצוין. אז בין אנחנו מסכימים.
כל הגמרא בלבד.
נכון. ומאותם הדברים שלמדו, יש עניינים שלא נפלה בהם מחלוקת, אלא הסכימו כולם עליהם. כלומר, אותם הדברים שלמדו ב-13 מידות, גם בהם לא בכל יש מחלוקת. ומהם שנפלה מהם מחלוקת משתי דעות, זה דן בדין מתחזק אצלו, וזה דן בדין מתחזק אצלו, לפי שדרכי היקש הוויכוחים יקרו בתוצאתם מקרים האלה. כבר אנחנו עובדים לפי השכל, נגיד למסקנות, זה טבעי שנגיע לתוצאות שונות. כשנפלת בהם המחלוקת הזו, הולכים אחרי רבים. כלומר, כתוב אחרי רבים להטות. כלומר, התורה אומנם יצרה מנגנון שאסור לייצר מחלוקות, אבל גם נתנה דרך שבה המחלוקות מוכרעות. ולכן גם זה צריך לזכור, שבסוף אחרי רבים להטות, שנמצא בשיעורים שלי, הוא תמיד יכול לשים לב, שאני אומר, מנסה לראות מה דעת רוב הפוסקים, כי זה דבר שהוא מאוד משמעותי. מאוד משמעותי מה דעת רוב הפוסקים, לא קל לעשות אחרת. ודע, שהנבואה לא תועיל בעיון, או עכשיו יש לנו נושא חדש, נושא של נבואה. לכאורה, הנביא מקבל איזה תזרים של מידע מהקדוש ברוך הוא ישירות. כבר דיברנו בספר דרך השם, שעיקר הנבואה היא מדרגה של דבקות בקדוש ברוך הוא. והתוצר שלה הוא שהוא קבלה של ידיעות. זאת אומרת, הנבואה, לא כמו שאנחנו מבינים אותה, שעניינה קבלה של, עניינה דבקות. כתוצאה מזה גם יש קבלה של ידיעות. השאלה עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא כבר, הוא דבוק בו הנביא הזה. אז האם הוא יכול לבוא ולשנות את התורה? כלומר, מה המדרגה שאנחנו נותנים לנביא? אז כולם פה עשו פרוש ככה, וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. כי אמרנו שעיקרון הראשון של התורה, שיש אמת אחת מוחלטת, והיא האמת שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. כל אמירה שתבוא ותגיד שהתורה השתנתה, ושיצא עדכון לתורה, הוא בעצם סוג של כפירה בקדוש ברוך הוא, שיש בו פגם בנצחיות של המסירה של מה שהוא נתן. אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא בעצמו נצחי, וגם התורה שמשקפת, הוא צ'בריך הוראתיו ישראל חדו. נכון, תגיד שיש שינוי בתורה, חס ושלום תגיד שיש שינוי בקדוש ברוך הוא, תגיד שיש שינוי בקדוש ברוך הוא, משמע שאין בו חס ושלום שלמות. או שתגיד לו שלא היה שלמות לפני כן קודם השינוי, או שתגיד שעכשיו לאחר השינוי אין בו שלמות. נכון, כל הדברים האלה לא שייך שינוי בקדוש ברוך הוא, גם לא שייך שינוי בתורה כתוצאה מזה. אז לכן, מכאן נצא לנבואה. ודע שהנבואה לא תועיל בעיון בפירושי התורה ולמידת הדינים בי"ג מידות. כלומר, קיבלתי עם הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותנו כלום. אלא מה שיעשה יהושע או פנחס בענייני העיון והדין, הוא מה שיעשה רבינה ורבשה. כלומר, רבינה ורבשה היו תלמידי חכמים גדולים, הם לא היו נביאים. יהושע היה תלמיד חכם גדול, היה גם נביא. אבל הכוח של ללמוד את התורה הוא זהה, הוא זהה, אין קשר בין הנבואה, אתה לא מקבל תורה מן השמיים. אבל לשאלת מהו יתרון הנביא ופעולתו במצוות, הרי הוא חי נפשי מן היסודות הגדולים והעצומים שעליהם משען הדת ויסודו. עכשיו הוא ינסה לברר מה זה עניין הנבואה, ואיך אנחנו בוחנים נביא, מה נחשב נביא אמת, מה נחשב נביא שקר, ומה היכולת של הנביא לדבר בתורה, ומה אין לו יכולת לדבר בתורה. ונראה לי שכן ראוי לי לבאר את היסוד הזה, ואין הדבר אפשרי אלא אחרי חלוקת הנביאים טועני הנבואה, ובמה היא תתאמה את הנבואה. איך אני יודע שנביא הוא נביא אמת, שהוא נביא שקר? זה היסוד הראשון שאנחנו רוצים לדון בו. לפי שגם זה יסוד גדול שכבר שגו בו כל המוני העם, ואף כמה מבחיריהם. והוא שהם חושבים שלא תתאמה את הנבואה המתנבא, אלא עד שיעשה אות כאות מהאותות נבואה, משה רבנו, וישנה את הטבע בהחליט. ככה שנדמה לי, נדמה לי, אומר רסג, או הסמג, או שהם אומרים ככה, מה עשה אלישע? הוא עשה הרבה פלאים, מה עשה אליהו? אז הוא עשה נס, מה הנס? שהיה מים על העצים, על הכרמל, ובכל זאת הם נדלקו. אז הוא אומר, כל נביא צריך לעשות איזה נבואה, בשביל לאמת את נבואתו, כדוגמת הדברים האלה, שהוא עושה נס פילי, וזה מה שמוכיח, שהוא נביא. על זה אומר הרמב״ם, זה טעות. כמו שעשה אליהו, שהחיה בן אישה אלמנה, או כמפורסם מותות אלישה, וזה יסוד בלתי נכון. לפי שכל המופתים שעשה אליהו ואלישה וזולתם מהנביאים, לא עשו אותם כדי לאמת נבואתם. אליהו הנביא היה נביא גם קודם זה, כי כבר נתאמתה נבואתם מלפני כן, ולא עשו אותם הנפלאות, אלא בני שהוא צריכו להם. אליהו בקרמל עשה מה שעשה, כי הוא ראה שהעם הם טועים אחרי נביא הבעל, והוא רצה להם, נראות להם שנביא הבעל זה שטות, והקדוש ברוך הוא לבדו אמת. הוא לא עשה את זה בשביל להראות שהוא נביא. לכן זה לא תהליך הוכחת הנביא, הוא לא כולל עשיית ניסים ונפלאות. בגלל קרבתם לפני השם התעלם מלא רצונם, כמו שהובטחו הצדיקים ותגזור עומר וירקם לך. אולם תתאמת הנבואה במה שאסדיר בדבריי אלה שהתחלתי. ואומר תחילה, שיסודות תורתנו בנביאים כפי שאסביר, טועני הנבואה נחלקים תחילה לשני חלקים. אחד, מתנבא בשם עבודה זרה, או מתנבא בשם השם. בסדר? אנחנו נראה בהמשך, שמתנבא בשם השם הוא לא בהכרח שהוא נביא אמת. אדם יכול להתנבא בשם השם, הוא יהיה נביא שקר. נראה תכף במה זה תלוי. אבל יש לנו אחד, מתנבא בשם עבודה זרה, כלומר שהוא אומר שבא אליו השמש, ואמרה לו ככה וככה. אז, או שבא אליו איזה משהו אחר. כן. החלק הראשון שיקור לו יאמר שכוכב פלוני השרה עליי רוחניותו ואמר לי עבדוני בכך או דרשוני בכך. מה הנביא אומר? השמש היה להתגלות מהשמש, מהכוכב מאדים, וכוכב מאדים אמר לי שעכשיו כולם צריכים לעמוד ולהתפלל לכוכב. מה?
נסלח אותו לסלח.
וכך אם קרא לעבודת פסל או צורה בין הצורות, ואמר שהוא ניבא אותי בכך ועודני בכך, הוא ציוון להזהיר על עבודתו באופן פלוני, כמו שהיו עושים נביאי הבא, נביאי השירה. זה אפשרות אחת. חלק השני שיאמר, חזון נראה אליי מהשם. הקדוש ברוך הוא נגלה אליי. לכאורה זו התחלה טובה. אבל מה אמר לו הקדוש ברוך הוא לפי שיטתו בניסיון הזה? ואמר לי, נראה אליי מהשם, לעבוד נאבד פלוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, אמר לי, עכשיו אתם תתפללו לשמש. בסדר? נכון. או להוריד רוחניות פלונית באופן פלוני. ויאמר אופן מאופני העבודה והמעשים שעושים אנשי אותו הסוג, כפי הכללים הידועים בתורתנו. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נגלה אליי, והוא אמר שאנחנו צריכים לעשות את העבודה הזרה הזאת. הרי זה גם מתנבא בשם עבודה זרה. זה שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא נגלה אליי, זה לא הופך אותו לנביא השם. כי לא ייתכן שקדוש ברוך הוא יגיד לעבוד את השמש. מה?
את העבודה זרה.
נכון. לפי ששם זה כולל, האומר שהיא בעצמה מציבתה על עבודתה, או באיזה דבר שיהיה, או האומר שהשם ציווה לעבוד איזה נברא, זה אותו דבר, אין הבדל לשני הדברים. וכאשר נשמע מהמתנבא אחת משתי הנבואות האלה, מתקיימה עליו העדות כפי דין תורה, ראה דינו שיומת בחנק, כמו שאמר התעלה, והנביא ההוא חולם בחלום ההוא יומת, ואין לחוש לנבואתו, ולא נבקש ממנו מופת. כלומר, גם הוא יבוא מופת, ויוכיח המופת, אין נפקא מינה, כי בתורה כתוב שדברים האלה אסורים, ולכן ממילא ברגע שהוא אמר את זה, אז הוא נביא שקר, צריך להרוג אותו, גם אם הוא יקיים את המופת. ואפילו עשה מופתים אשר לא שמענו מופלאים כמותם, כדי לעמד דברו, הרי זה נחנק, ואין לחוש אותם מופתים, לפי שסיבת קיום אותם מופתים, מה שאמר הכתוב, כי מנסה השם אלוקיכם, אתכם. זאת אומרת, התורה היא נצחית, היא לא יכולה להשתנות, יש אמת מוחלטת, אי אפשר לשנות, גם לא נביא. גם לא נביא שעושה מופתים. כי עדות השכל המכחישה את נבואתו, גדולה מכוח עדות העין הרואה מופתיו. לפי שגם מתברר אצל בעלי השכל, שאין ראוי לכבד ולא לעבוד זולת היחיד, שהמציא כל המציאות, ונבדל בתכלית השלמות. זאת אומרת, השלב הראשון שראינו בנבואה זה נביא שקר, שהוא נביא שקר בעצם הציווי שהוא נותן לנו. לעשות דבר שהוא אסור מן התורה, בין הוא אומר את זה בשם השם, בין הוא אומר את זה בשם עבודה זרה, שאמרה לו לעשות את המעשה הזה. עד כאן, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.